טוב, אז נזכיר לך איפה עמדנו, נמשיך הלאה. דרשות של כלל ופרט, נתתי איזושהי הקדמה על דרשות כלל ופרט, על מידות מידות הגיוניות ומידות טקסטואליות, ומידות כלל ופרט, חוץ מגזרה שווה, מידות כלל ופרט אלה המידות הכי נפוצות, הטקסטואליות הכי נפוצות. אז לכן שלושת המידות האלה בעצם פחות או יותר
היקש
הוא לא אחד מהמידות של רבי ישמעאל, אבל הוא גם לא חושב שהוא נפוץ באותה מידה. אז אחר כך צריך לספור קצת, קצת יותר קשה גם לאתר מה זה היקש, כי הוא לא תמיד מוצג באותה צורה. בכל אופן, מתוך ה-13 מידות של רבי ישמעאל, נדמה לי ש שני בנייני אב וקל וחומר שעשינו בחלק הראשון של הסדרה, שלושת המידות של כלל ופרט שאנחנו עושים עכשיו, ונגיד גם עוד גזרה שווה מכסה לדעתי 98% מהדרשות. זאת אומרת, דבר שיצא מן הכלל ללמד, אולי יש עוד כמה, כל השאר יש כאלה שמופיע אחד בכל ספרות חז"ל או שניים, כמעט לא מופיע.
אז למה טוענים שזו מידה שהתורה
נדרשת בה
ככלל,
שאפשר לדרוש
ככה את
התורה, כי זה מופיע פעם אחת. אפשר, במקורות שלנו אנחנו לא מוצאים הרבה שימוש שעשו בזה. ברמה העקרונית אפשר. יש לפעמים מצבים שיש כל מיני דרשות שאנחנו לא מצליחים בעצם לאתר על מה הן מבוססות, אבל ביסודן, בשורשן, הם התחילו מאיזושהי מידה דרש. תוספות בכמה מקומות למשל מצביע על זה שדרשה מסוימת שהגמרא עושה זה בעצם כלל ופרט. הגמרא אפילו לא אומרת את זה. אבל זה כלל ופרט. כך שלפעמים, חלק מהדרשות שלפנינו, אם היינו חופרים בהם, היינו מוצאים שעשו שימוש אולי באחת מן המידות, אחת מן המידות בלי להגיד את זה.
בדף היום יש עכשיו.
מה?
בדף היום יש עכשיו משהו. כלל ופרט, פרטוקלן, דנים
שם. אוקיי. בכל אופן, זה אמרתי כבר, אני חושב, שמבין הדרשות של חז"ל, המספר הדרשות שמבוססות על אחת המידות של רבי ישמעאל הוא זניח לחלוטין. זאת אומרת, כמעט ואין. רוב הדרשות הן איזו דרשות על כל מיני דברים שקשה אפילו להגדיר מה מידת הדרש שמשמשת שם. טוב, אבל ענייננו, לכן
אני... זה דווקא המידות של רבי ישמעאל התקבלו כ...
לא יודע. השאלה המידות שעברו איזושהי המשגה, עברו איזושהי המשגה תקופתו של רבי ישמעאל, והוא הצליח להגדיר איזשהו כלל מחייב. השאר ומין דברים מקומיים שעוד לא מצאו או לא ניסחו כלל מחייב שאתה יכול להכיל אותו בכל מקום שאליו אתה מגיע. יש שם שיקולים מקומיים שעוד לא התנסקו, עוד לא התפרמלו. טוב, אז לגבי כלל ופרט, אמרתי שזאת מידה טקסטואלית שיסודה בעצם בצורת הביטוי של התורה. צורת הביטוי של התורה היא זו שמהווה את הטריגר לדרשה, להבדיל מקל וחומר ובנייני אב, ששם אין שום רמז בפסוק, בטקסט המקראי, שאומר לנו לעשות מזה קל וחומר, או לעשות מזה בניין אב. כלל ופרט, צורת הכתיבה של התורה היא זו שנותנת לנו את האישור או את הטריגר לבצע, אם יש פה דרך, לבצע דרשה של כלל ופרט. לכן קראתי לזה מידה טקסטואלית. אמרתי שהדרשה שמופיעה בסחוליון בברייתת הדוגמאות של רבי ישמעאל, הדרשה הקנונית כאילו של כלל ופרט, זה הסוגיה הזאת, הסוגיה של עירובין. אני חושב שזה אומר א' שהיא קדומה מצד אחד, יחסית קדומה, מצד שני נדמה לי ששם זה כבר היה מאורגן הכלי הזה של כלל ופרט, הכלים האלה של כלל ופרט, ואנחנו נעבור על הסוגיה ואנחנו נראה שבאמת בסוגיה הזאת זה מופיע בצורה הכי מסודרת שיש. כל שאר הסוגיות זה בלגנים גדולים, ואחרי שאנחנו נבין מתוך הסוגיה הזאת איך העסק הזה עובד, נוכל להתחיל לנסות ולפענח.
זו סוגיה שהכינו מראש בהגדרה כדי לעשות פורמליזציה.
אלא אם הכינו, אבל כך יצא. זאת אומרת, זאת סוגיה שבה יש פורמליזציה ממש אידיאלית, מסודרת, שיטתית לגמרי, של דרשות כלל ופרט.
וזו הסיבה שאנחנו טוענים שהיא קדומה יותר?
לא יודע, אני רק במקרה אומר שהיא גם קדומה יותר. זאת אומרת, מה זה קדומה יותר? יש היום יותר קדומות, אבל היא נוצרה, אני חושב, בשלב הראשון שבו כבר הייתה המשגה ברורה של הכללים. משם והלאה זה כבר דרשות קצת יותר מאוחרות. מה שהיה קודם זה דברים מבולבלים. בעיניים שלנו נראים מבולבלים. זאת אומרת, כי חכמים בכלל לא ניסו להכניס את זה לתוך איזשהו דפוס מנוסח, כי עוד לא היו דפוסים מנוסחים. פשוט עשו מה שהם חושבים באותו מקום. אחרי שיש לנו את הכללים שאנחנו ננסח אותם מתוך הסוגיה הזאת, נוכל לקחת אותם ולנסות לפענח סוגיות נוספות. לכן הסוגיה הזאת בעיניי היא מאוד מאוד מרכזית. דווקא בגלל שזה מופיע בצורה כל כך נקייה, בשום סוגיה כמעט זה לא מופיע בצורה כל כך נקייה. אז אני אנסה להראות את זה. אז מה שהתחלנו לעסוק בנושא של פדיון מעשר שני, זה הסוגיה בעירובין. מזכיר לכם את הטבלה למטה, שבעצם כבר מסכמת את הפריטים שעולים מקריאת הסוגיה. אני כבר את הטבלה הזאת עשיתי אחרי שקראתי את הסוגיה. ויש פה בעצם פריטים שהולכים מלמטה למעלה, כן, מים ומלח. זה הכי פחות ראוי לפדיון מעשר שני, ובקר וצאן יין ושחר, אלה הדברים שכתובים בפסוקים עצמם. אלה ודאי נכללים במה שאפשר לבדות, לקנות בכספי מעשר שני. כל האלה שבאמצע זה דבר מעל דבר. איך אני יודע זה דבר מעל דבר? פשוט מתוך מהלך הגמרא, כמו שאנחנו נראה עכשיו. בפעם הקודמת התחלנו לעלוק מלמטה למעלה. התחלנו לקרוא את הסוגיה, וראינו שהסוגיה בעצם עולה ושמה כל פעם קו שנמצא יותר גבוה. פעם ראשונה זה מעל 7, פעם שנייה זה מעל 6, מעל 5, מעל 4, מעל 3. כשהקו הזה בעצם מסמן איזה דברים מותר לי לקנות בכספי מעשר שני. מבקר ויין, מה שכתוב למעלה, עד הקו, זה הדברים שמותר לקנות בכספי מעשר שני. מה שמתחת לקו אסור לקנות. במהלך הסוגיה הקו עולה באופן מונוטוני, כל הזמן למעלה. וזה מבנה קלאסי של סוגיה. כן. זה מבנה קלאסי של סוגיה. זה עולה באחדות, כי פשוט לקחתי את היחידות מתוך הסוגיה, זה תמיד יעלה באחדות. מפה לקחתי את הרשימה. זה לא רשימה שלקחתי ממקום אחר. אז ברור שכל פעם שעלה עוד משהו, זה פשוט אומר שהקו עלה באחד. אבל מה שאני מנסה רק לעזור לכם לעקוב אחרי מהלך העניין באופן סכמטי, מה שאנחנו בעצם מנסים להגדיר פה, מה זה הקו הזה? הקו הזה בעצם מגדיר את רדיוס ההכללה, נכון? בתורה כתוב בקר וצאן יין ושחר. אנחנו עכשיו עושים הכללה, כי מידות כלל ופרט עושות הכללה. הכללה עד איפה? מה ייכלל בקבוצה הזאת שגם אותו אפשר לקנות בכספי מעשר שני ומה לא? זה הקו. את הקו אומר עד כאן ההכללה מגיעה, מכאן והלאה כבר לא. בהמשך אנחנו נראה איך קובעים את הקו, אבל בינתיים אנחנו רק עוקבים אחרי דעות שונות של חכמים ששמים את הקו בכל פעם במקום אחר. אז אני כבר לא אחזור שוב פעם על החלק הראשון של הסוגיה שאותו עברנו. אנחנו בעצם הגענו לזהני תנאי דרשי כלל לאופרטי. אתם רואים בגוש השלישי פסקה שלישית, בסדר? מה קרה עד שם? רק להזכירכם מה שקרה עד שם, בעצם הקו עלה מעל 7, מעל 6, מעל 5, והגמרא תלתה את זה בדעות שדורשות ריבוי ומיעוט, ולא כלל ופרט. וזה אמרתי, זה תמיד נכון, שדבי רבי ישמעאל שדורשים ריבוי ומיעוט, תמיד רדיוס ההכללה שלהם יותר גדול מאשר רדיוס ההכללה של דבי רבי ישמעאל. דבר רבי עקיבא, שדורשים ריבוי ומיעוט, רדיוס ההכללה שלהם יותר גדול מאשר רדיוס ההכללה של דבר רבי ישמעאל. זה תמיד ככה, זה כלל. עכשיו, ריבוי ומיעוט, אין לי, אמרתי כבר שאין לי בשבילו מכניזם לוגי, לא מצאתי שם ואני לא בטוח שבכלל יש. כי ריבוי ומיעוט בעצם בנוי באיזושהי צורה קצת פרועה, קצת אינטואיטיבית. אנחנו מרבים הכל וממעטים משהו אחד, מחליטים את מה למעט לפי שיקולים כאלה או אחרים, אבל מרבים הכל וממעטים משהו אחד. בכלל ופרט לעומת זאת, יש מערכת כללים מאוד מדויקת מה יהיה רדיוס ההכללה, עד איפה אנחנו מרבים, בסדר? אז לכן אני מטפל בדרשות הישמעאליות, מה שקוראים החוקרים, כן? של דבר רבי ישמעאל, לא של דבר רבי עקיבא, אוקיי? ואני תנאי דרשי כלל ופרטי. אז בעצם הגמרא, כן, אולי נתחיל מהגוש השלישי. ומה היא כמיף לגי רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר, ואני תנאי דלקמן. ופה הערתי שתנאי דלקמן זה מרמז על עריכה של הסוגיה, נכון? שבשלב מוקדם כתוב שיבואו תנאים בהמשך. אז זה אומר שמי שכתב את השלב הזה בסוגיה כבר ידע מה הוא שם בהמשך. יש פה מישהו שערך את הסוגיה. אם אתה כותב אחורה, זה עוד לא מה שהייתה עריכה. אם אתה כותב קדימה, זה אומר שיש פה עריכה. יש כאלה כמה וכמה דוגמאות בשס, לא כל כך הרבה, אבל יש כמה. רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבוי ומיעוטי, והנה איתנאי דרשי כלל ופרטי. בעצם המחלוקת היא האם אנחנו מדבר רבי ישמעאל או מדבר רבי עקיבא. אני כבר הזכרתי שבשבועות בדף כבב מובא שיש פה איזושהי מחלוקת עקרונית בין שני בתי מדרש, האם דורשים ריבוי ומיעוט או דורשים כלל ופרטי. אז זה בעצם גם המחלוקת בין רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר לבין התנאים שבהמשך. רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבוי ומיעוטי, ונתת כסף בכל אשר תווה נפשך ריבה, בבקר ובצון, ביין ובשכר, מיעט, בכל אשר תשאלך נפשך, חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל. מהי רבי? מה ריבה? כן? רבי כל מילה. ומהי מיעט? לרבי אליעזר מיעט ציר, ולרבי יהודה בן גדיש מיעט מים ומלח. אז יש להם ויכוח מה התמעט כאן. האם התמעט, האם אנחנו מעל 5, או שאנחנו מעל 6? זה בעצם הוויכוח, נכון? כתוב בטבלה למטה.
מה קורה עם מה שהוא מיעט,
אי אפשר לקנות בו, אי אפשר לקנות אותו בכספי מעשר שני. את זה אי אפשר לקנות, זה יתמעט. בקר וצאן יין ושחר כתוב בתורה עצמה.
נכון.
כל מה שצמוד אליו התרבה. מה שמחוץ לקו יתמעט. אוקיי? אז יש פה איזשהו ויכוח כמה דברים אנחנו ממעטים. זה תמיד פיצ'פקה שמתמעט בקצה אצל רבי עקיבא. השאלה היא מה גודלו של הפיצ'פקה. אז הם אומרים מה שיתמעט זה 6 ו-7 או שמה שיתמעט זה 5, 6 ו-7. אז יש להם ויכוח מה יתמעט. אז אנחנו בינתיים הגענו עד השלב של מעל 5. נכון? זה הוויכוחים שראינו עד עכשיו.
זה הכי מחמיר.
כן. זה שמיעט הכי הרבה דברים. והנה איתנאי דרשי כללי ופרטי. דתניא. התנאי, מי זה ההנה איתנאי האלה? הם מופיעים רק כאן. לא ראינו אותם עוד קודם. לא, לא, זהו. אלה שאמרו לנו קודם שיופיעו לכמן, אבל זה לא תנאים שכבר פגשנו אותם. לכן אני אומר שזה עריכה. דתניא, ונתת הכסף בכל אשר תווה נפשך כלל, בבקר ובצון, ביין ובשכר פרט. עכשיו כל שינוי מילים, נכון? אצל רבי עקיבא קראנו ריבה, מעט ריבה, פה אומרים כלל, פרט כלל. בינתיים זה עוד לא אומר לנו שום דבר. בבקר ובצון, ביין ובשכר פרט או פרט, איך לא תגדירו את זה, כלל ופרט, יש כאלה שמבינים. ובכל אשר תשלחה נפשך חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי את אדם אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש? פרי מפרי וגידולי קרקע. אז כל פרי מפרי וגידולי קרקע. לכן אנחנו מרחיבים, חוץ מאשר יין, בקר וצון, יין ושחר, כל משהו הוא פרי מפרי וגידולי קרקע. עוד מעט אני אסביר קצת יותר מה הכוונה. ותניה אידך, זה תנה אחת. זה התנאי דלקמן, יש כמה תנאים. אז עד עכשיו ראינו את התנא הראשון.
זה דרשת כלל ופרט אחרת?
מה?
פרי מפרי הזה, זה
דרשת
כלל ופרט אחרת?
לא, למה? פרי מפרי וגידולי קרקע זה תוצאת הדרשה. את כל דבר שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע אפשר לקנות אותו בכספי מעשר שני.
זה לא מופיע לנו בכלל בטבלה.
נכון? כי פרי מפרי וגידולי קרקע זה תכונות, זה לא פריטים. בטבלה מופיעים הפריטים. בסדר? אז עוד מעט נראה. ותניה אידך, מה הפרט מפורש ולד ולדות הארץ? אף כל ולד ולדות הארץ. אז ברייתא אחרת אומרת, רדיוס ההכללה הוא שונה. עוד לא ברור לנו יותר קטן, יותר גדול, אבל שונה. ולד ולדות הארץ. אוקיי? זה רדיוס ההכללה של התנא השני. אנחנו לא מבינים למה. איך זה הגיע לפרי מפרי וגידולי קרקע, ואיך זה הגיע לבלד ולדות הארץ. זאת שאלת מיליון הדולר מבחינתם, נכון? איך עובדת בעצם דרשת כלל ופרט? איך מחליטים מה רדיוס ההכללה? בינתיים זה רק תיאור.
איך מחליטים על איזה תכונה לשים את ה...
לא רק על איזה תכונה, אלא כן, מה להוציא ומה להכניס. עוד מעט אני אפרט את זה יותר. מהי בניו? אמר אביי, דגים היא כבניו. למנדה אמר פרי מפרי וגידולי קרקע, הני דגים גידולי קרקע נינו. למנדה אמר ולד ולדות הארץ, דגים ממאיה עברו. הם נבראו מן המים. בסדר? אז הדגים זה הנפקמינה בין שני התנאים האלה, שניהם דורשים כלל לאופרטי. שניהם בעצם שייכים לאגף של רבי ישמעאל. עד עכשיו ראינו את האגף של רבי עקיבא, ושימו לב, אנחנו עולים בתבלה.
דגים או לא להכין דגים.
בדיוק. האם אנחנו עוברים מעל 4 או מעל 3? נכון? אז שימו לב, הקו ממשיך לטפס. נכון? קודם היינו מעל 5, מעל 6, עכשיו אנחנו מעל 4 ומעל 3. בעצם הקו בין דבר רבי ישמעאל לבין דבר רבי עקיבא עובר מעל 4. כן? הקו
זה מה שדיברנו עכשיו, כל הפרי ופרי ופרי מפרי וקרקע, זה בעצם כל מה ש... לא בעצם מה שיוצא לנו מתוך הזה, אלא רק דברים חיים בפרי.
לא, תכף אני אסביר איך מגיעים לפרי ופרי, אבל ברמה רק כדי שתעקבו בסכמה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עומדים עם הקו לפי שתי הברייתות האלה, לפי ברייתה אחת הקו הוא מעל 4, לפי הברייתה השנייה הקו הוא מעל 3.
זה לפי פרי מפרי וגידול הקרקע ולמאן דאמר.
כן, אני לא יודע איך זה קשור. כן, אני לא יודע איך זה בכלל קשור לפה, אבל ככה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאיכא בעיני הוא דגים. זאת אומרת, אחד הוא מתחת לדגים ואחד הוא מעל דגים. אוקיי? דגים איכא בעיני הוא, איך זה קשור לפרי מפרי?
ארבע זה ציר דגים עם קרבי דגים, איך זה קשור ל... אני לא מבין את ה...
ציר דגים וקרבי דגים קשור עוד לציר.
לא, למה שהק... כן, זה קשור לציר וציר... ציר דגים, ממה מכינים? מדגים, לא?
נכון, אבל זה בלי חתיכות של דגים. ויש ציר עם חתיכות של דגים, אז זה יותר אוכל. זה רק נגע באוכל. זה מים בעצם, ציר דגים. אז הנגע באוכל, אבל פה יש ממש חתיכות אוכל.
ואז לזה שאומר פרי מפרי וגידולי קרקע, אז הוא לוקח דגים כגידולי קרקע.
כן, עוד מעט נראה איך זה קשור בעצם לתכונות. אבל קודם כל, אני מבחינת הטבלה, זה עובד כך. אז יש פה בעצם איזושהי מחלוקת, אנחנו כבר מבינים שזאת מחלוקת בהלכות כלל ופרט, כן, ואיך מפעילים את הדרשה של כלל ופרט וכלל, וההשלכה שלה זה האם אנחנו נמצאים מעל 4 או מעל 3. ככה הגמרא אומרת. עכשיו, קצת כדי להבין יותר איך העסק הזה עובד, הגמרא מעלה כאן שלושה, עכשיו נקרא להם כבר בשם המפורש, צדדים. שלושה צדדים. להבדיל מפריטים שמופיעים פה בטבלה, פריטים זה מונח שלי. צדדים זה מונח של הגמרא. הגמרא מעלה שלושה צדדים. פרי מפרי, גידולי קרקע, ובלד ולדות הארץ.
זה המינוח
שאנחנו עושים את זה. כן. עכשיו, מה זה בעצם כל אחד מהם? פרי מפרי. אז זה בעצם דבר שנולד או נוצר ממשהו, כך רש"י מסביר בבבא קמא, בסוגיה מקבילה, בסמך ג'. נגיד, ולד מבלד וגפן מחרצן למאות מים ומלח וקמעין ופטריות. כן? פרי מפרי זה כל דבר שנולד ממשהו אחר, שימו לב את מה זה ממעט, למאות מים ומלח וקמעין ופטריות.
כל דבר שנולדתי משהו אחר.
זה תמיד ככה. אם אני נולדתי ממשהו, אז לא ייתכן שאבא שלי לא נולדתי ממשהו, הרי הוא כמוני. זה תמיד רקורסיבי.
אפשר להגיד שהמלח נגיד הוא נולד מהמים, אבל מים לא...
לא, מלח לא נולד מהמים, זה לא נקרא ככה. אנחנו מבודדים אותו מהמים, הוא לא נולד מהמים. אבל נולד הכוונה ממש. זאת אומרת... כמו בעל חיים או צמח אפילו, אבל לא מלח.
למה בגידולי קרקע?
עוד רגע, אני עוד לא אמרתי מה זה גידולי קרקע. אז רש"י אומר שבעצם פרי מפרי זה ולד מבלד וגפן מחרצן למאות מים ומלח וקמעין ופטריות. זה כבר נותן לנו איזשהו רש"י, לא בסוגיה פה, רש"י בעוד כמה. זה כבר אומר לנו שבעצם פרי מפרי זה משהו רחב.
כל השירות נולד. כל מה שרואים
איך הוא יוצא כאן. אבל הם רואים, אבל כל מה שנולד.
הם לא מזכירים פה כל צמחים, מזכירים ספציפית קמעין ופטריות, כי זה משהו שכאילו צץ, בלי ש...
בדיוק, הוא ממעט את הקמעין והפטריות, כי זה לא נולד משום דבר.
לא זרעו את זה, לא אין איזה זרעים.
לא נולד מכלום, כן, זה ההנחה. בצמחים רגילים הם כן נולדים ממשהו. זאת אומרת, פרי מפרי זה המעגל הרחב ביותר למעשה, אוקיי? טוב, מה זה גידולי קרקע? גידולי קרקע ובלד ולדות הארץ. עכשיו, גידולי קרקע, זה רש"י אצלנו מסביר, שכולם ניזונים וגדלים מהקרקע. זאת אומרת, משהו שניזון מהקרקע, זה נקרא גידולי קרקע. אוקיי? ומה זה ולד ולדות הארץ? את זה רואים בגמרא עצמה. ולד ולדות הארץ זה משהו שנברא מהארץ, נכון? לכן דגים לא נכללים בזה, כי דגים עברו ממאיה, כמו שהגמרא אומרת. אוקיי? זאת אומרת, ולד ולדות הארץ זה משהו שנברא מהארץ. גידולי קרקע זה משהו שניזון מהארץ, לא נברא מהארץ. זה פרי מפרי, זה משהו שנוצר ממשהו כמו. אוקיי? עכשיו, היה מקום, מה זה בעצם שלושת הצדדים האלה? שלושת הצדדים האלה, אנחנו מסתכלים בפריטים שמופיעים בפסוק. בפסוק כתוב בקר, בצון, יין ושחר. ואנחנו שואלים את עצמנו, מהם המאפיינים של ארבעת הפריטים האלה שמופיעים בפסוק? איזה מאפיינים רלוונטיים יש להם? וכמובן יכולים להיות להם כל מיני מאפיינים שיש להם ארבע רגליים, או שהם שוקלים קילו, אבל ברור שיש פה איזשהו מיון של מהן התכונות הרלוונטיות. אנחנו לא לוקחים תכונות מקריות, זה דומה קצת למה שהיינו גם בחלק הראשון, אבל אנחנו מפעילים את הסברה כדי להניח מהן התכונות הרלוונטיות. וחז"ל, וכרגע עוד פעם, אני לא יודע בדיוק למה זה ככה, אבל חז"ל הניחו שהתכונות הרלוונטיות הן אלה: פרי ופרי, גידולי קרקע ובלת זלדות הארץ. אלה התכונות ששוזרות את ארבעת הדוגמאות שמופיעות בתורה. בסדר? אלה התכונות הרלוונטיות. באופן עקרוני אפשר היה להעלות עוד צד, והוא שהם מזון.
כן, אבל זה שווה לכלי הכל.
בדיוק. מזון זה הצד הטריוויאלי.
זה כמו להגיד שיש להם צבע.
הצד הטריוויאלי, התורה אומרת שאנחנו צריכים לקנות את זה כדי לאכול. במאות מעשר שני. בסדר? אז ברור שמזון זה הצד הטריוויאלי, אנחנו לא מתחשבים בו, מבחינתנו יש פה שלושה צדדים. אוקיי? טוב. עכשיו, מה בעצם גרם לחז"ל להחליט שאלה באמת המאפיינים הרלוונטיים? אפשר להעלות כל מיני השערות, אולי זה, אני מניח שזה כמובן קשור גם לרמזים טקסטואליים מתוך הפרשה עצמה, וגם להבנת הרעיון. אנחנו מדברים פה על אכילה של דברים שנקנים במעשר שני. מעשר שני זה מעשר מופרש מדברים שהם גידולי קרקע, נכון? אז אם אתה עושה פדיון לכסף, ההנחה של חז"ל היא שכנראה צריך לקנות עם הכסף גם כן משהו שקשור לקרקע. מה פתאום לקנות עם זה מים ומלח? הרי אנחנו צריכים בעצם להביא מעשר מגידולי הקרקע, אבל עושים פה בכל זאת איזושהי הפשטה. זה לא סתם קרקע, זה פרי מפרי, גידולי קרקע ובלת זלדות הארץ. זאת אומרת, זה משהו קצת יותר מופשט מגידולי קרקע. איך בדיוק הגיעו לזה, אני לא יודע. בכל אופן, אבל בואו נניח שכרגע זה הנתון. חז"ל עוברים, אז אנחנו רואים שלב ראשון מה חז"ל עושים. הם קוראים את ארבעת הפריטים שמופיעים בפסוק, וחושבים לעצמם מהם הצדדים הרלוונטיים. צדדים, הכוונה, מה המאפיינים הרלוונטיים של ארבעת הפריטים האלה. התוצאה של שלב זה של הדרשה, יש שלושה. פרי ופרי, גידולי קרקע, ולד ולדות הארץ. אלה שלושת המאפיינים. עכשיו, מה אני עושה עם המאפיינים? הרי בואו ננסה לחשוב עכשיו בהיגיון. אלה שלושת הדברים שמאפיינים את ארבעת הפריטים בפסוק. אם ההנחה היא שדרשות כלל ופרט באות להכליל, מה זה אומר להכליל?
לתת כלל שכל מה שכלול בתוכו גם יהיה אפשר לפדות במעשר.
מבחינת המאפיינים, מה זה אומר?
המאפיינים באים לרבות ולא למעט.
לא, המאפיינים מגדירים מה כתוב בפסוק, הם לא באים לעשות שום דבר. השאלה, עכשיו אני בא לרבות, מה זה יעשה למאפיינים? זה יוריד חלק מהם, נכון? כשאתה מרבה משהו, אתה בעצם מוותר על אחד המאפיינים. מה אתה אומר? הרי בפסוק כתוב שצריך יותר אחד, פחות מכנה משותף, מה שאומר קבוצה יותר גדולה. בסדר? זה תורת האינפורמציה, נכון? ככל שהקבוצה יותר רחבה, המידע שכלול בהצבעה על הקבוצה הזאת יותר נמוך, נכון? כשאני אומר שדוד בן גוריון היה בן אדם, לא נתתי הרבה אינפורמציה, אם כי יש כאלה שיחלקו אפילו על זה. אם אני אומר שהוא היה ראש ממשלה, נתתי כבר יותר אינפורמציה. אם אני אומר שהוא היה ראש ממשלה של מדינת ישראל, נתתי עוד יותר אינפורמציה. אם אני אומר שהוא היה ראש ממשלה של מדינת ישראל הראשון, אז נתתי את מלוא האינפורמציה, כי כזה יש רק אחד. אוקיי? כל קבוצה שעברתי בדרך הייתה קבוצה שהולכת וקטנה. ככל שאני נותן יותר מידע, זה מקטין את הקבוצה. אם אני רוצה להכליל לקבוצה, נגיד יש לי, כתוב בפסוק דוד בן גוריון. עכשיו אומרים לי, תעשה הכללה. אפשר להכליל לכל ראשי הממשלה של ישראל. אז על מה ויתרתי? אמרתי לו, הוא לא יהיה ראש הממשלה הראשון של ישראל, אלא כל ראש ממשלה בישראל. זה כבר קבוצה יותר רחבה, נכון? עכשיו אני אעשה עוד הכללה. אני אומר, הוא יהיה ראש ממשלה, לאו דווקא של ישראל. קבוצה עוד יותר רחבה, יש יותר ראש ממשלה, נכון? אחרי זה אני אומר, לא, הוא בכלל יהיה בן אדם, לא רק ראש ממשלה. אז זה קבוצה עוד הרבה יותר רחבה, נכון? ואת ככל שאני מוריד את מספר הצדדים המאפיינים, הקבוצה הולכת ומתרחבת, נכון? זאת אומרת שרדיוס ההכללה בעצם צורה אחרת לשאול מה רדיוס ההכללה, זה בעצם לשאול על איזה מהצדדים אנחנו מבטרים. אם הפריטים הם פרי מפרי, גידולי קרקע ובלת זלדות הארץ, אז אני אומר, טוב, אז יהיה רק כל מה שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע, בלי ולדות הארץ. זאת הכללה אחת, נכון? או שיהיה רק פרי מפרי ולא גידולי קרקע. זאת הכללה אחרת. אז רדיוסי ההכללה, וזה כלל, רדיוסי ההכללה מוגדרים על סמך הצדדים. הצדדים קובעים את רדיוס ההכללה. עכשיו אנחנו נראה איך. זאת אומרת, איך אנחנו מטפלים בצדדים כדי לקבוע רדיוס הכללה. אז עכשיו הגמרא, עוד לפני, בעצם לפני שאנחנו נראה את זה, יש עוד קטע בגמרא. ומי אמר אביי דגים גידולי קרקע נינו? והא אמר אביי, אכל פוטיטה לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירה לוקה שש, ואם איתה פוטיטה נמי לילקי משום השרת השורץ על הארץ, פוטיטה זה דג. כן? אז אם דגים זה גידולי קרקע, אז מי שאכל את הפוטיטה צריך ללקות גם משום השרת השורץ על הארץ. אז לכן רבינה דוחה את זה.
בסך הכל חמש? ואז יהיה בסך הכל חמש?
לא, ואז יהיה יותר, שש. מי שאכל פוטיטה זה ארבע, אז כן, זה יהיה חמש. אז זה לא חשוב לענייננו, זה סתם, זה רק סוגריים. אלא אמר אבינה אופורטיקה בניו. למה דאמר פרי מפרי וגידולי קרקע? הנינה מגידולי קרקע נינו, למה? כי הם ניזונים מהקרקע, נכון? למה דאמר ולד ולדות הארץ? כלומר, מה שנברא מהקרקע, האופו מן הרקק נבראו. לא מן הארץ, חושב כרגע, זאת ההנחה, לא יודע, משהו מה...
טוב, אבל...
מיפוש, מיסה, ממשהו שהוא לא... לא מהארץ עצמה, בסדר? בוץ כזה. אז בכל אופן, שימו לב לטבלה, הגענו למקסימום, נכון? זאת אומרת, רבינה מעלה אותנו, עצרנו קודם מעל שלוש, רק מה שכתוב בפסוק, אוקיי? זה מה שרבינה אומר. אז גמרנו את המסע לאורך הטבלה, עכשיו אנחנו צריכים להבין אותו.
הוא ראה את רבי סחרה ככולל בדיוק את מה שכתוב
פה, רק מה שכתוב בפסוק,
זה בדיוק, זה מצביע על דברים
ספציפיים. כן, אוקיי? אז עכשיו בעצם אנחנו שואלים את עצמנו איך בעצם הדבר הזה עובד. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה עלה לאורך הטבלה, ואנחנו רואים שזה תלוי בשאלה כמה צדדים, עוד מעט נראה איך זה תלוי, אבל אנחנו עדיין לא הסברנו איך קובעים את הקריטריון, כמה צדדים מכניסים וכמה צדדים לא מכניסים. אז כך, קודם כל, שלב ראשון שעושים במצב כזה, בעצם צריכים לעשות את הסרטוט הבא. פרי מפרי גידולי קרקע בבלז ולדות הארץ, סליחה, בקר וצון, יין ושחר, זה מכלל, זה יש לו את שלושת המאפיינים, נכון? זה כתוב בפסוק, זה מה שכתוב בפסוק. השלושת המאפיינים נמצאים בכל הפריטים האלה. עכשיו, מה קורה עם המאפיינים? עכשיו, אני רוצה אבל לאפיין את היחס בין המאפיינים, זה הצעד השני בדרשה תמיד. קודם כל, לאתר את המאפיינים. שלב שני, לבנות דיאגרם אדוון. יודעים מה זה דיאגרם אדוון? דיאגרם אדוון, נגיד שיש לי קבוצות, נגיד יש לי פה את אוסף בעלי החיים, בסדר? ויש לי את אוסף העופות, אז העופות נכללות בתוך בעלי החיים, נכון? כל העופות הם בעלי חיים, לא נכון שכל בעלי החיים הם עופות. אז הציור הוא כזה. לפעמים יש מצב, נגיד, היחס בין כהנים לבין חברי סנהדרין. אז היה חסוק כזה, יש כהנים שהם חברי סנהדרין, יש חברי סנהדרין שהם כהנים, אבל גם יש כהנים שהם לא, ויש גם חברי סנהדרין שהם
אוכל בריא ואוכל טעים,
נכון? בדיוק, אוכל בריא ואוכל טעים זה ככה. לא, זה לא ככה בעצם, זה ככה. אז זה בריא וזה טעים, זה מכסה את הכל ולא, ואין שום חפיפה, אוקיי? זה חלוקה שלמה, זה נקרא במתמטיקה. טוב, בכל אופן, מה?
הכל דיאגרמות,
הכל זה דיאגרמות, זה פשוט טכניקה איך להציג יחסים בין קבוצות. אז זה יחס של החלה, זה יחס של חפיפה חלקית, זה יחס של זרות, אוקיי? קבוצות זרות, אין ביניהם שום איבר משותף, וכן הלאה. מה שאנחנו צריכים לעשות בשלב הבא, זה לצייר דיאגרם אדוון של הצדדים. דיאגרם אדוון של הצדדים, במקרה שלנו, בעצם זה נראה ככה. במקרה שלנו זה פשוט, לכן הדרשה הזאת היא כל כך טובה לניתוח. זו דיאגרם אדוון של הצדדים, כאשר זה פרי מפרי, זה גידולי קרקע, וזה ולד ולדות הארץ. זה הכי פנימה. למה? כי ולד ולדות הארץ, זאת אומרת, נגיד עופות ודגים, זה מחלוקת אביי ורבינה, אבל עופות ודגים הם לא גידולי קרקע, אבל הם ולד ולדות הארץ, נכון? ככה הגמרא אומרת. מה זה אומר? שיש דבר, סליחה, הם גידולי קרקע, אבל הם לא ולד ולדות הארץ, לכן הם נשארים בחוץ. מה זה אומר? שוולד ולדות הארץ נכלל בתוך גידולי קרקע. זאת אומרת שיש דברים שהם גידולי קרקע, אבל הם לא ולד ולדות הארץ. באופן עקרוני, כדי לבנות דיאגרמה כזאת, צריך לחפש יחסים בזוגות. זאת אומרת, נבדוק מה היחס בין ולד ולדות הארץ לגידולי קרקע, מה היחס בין גידולי קרקע לבין פרי מפרי, ומה היחס בין פרי מפרי לוולד ולדות הארץ. אוקיי? אחרי שעושים את זה בזוגות, אפשר לצייר גם דיאגרמה כללית. אני מדלג פה קצת, כי זה הפרטים הטכניים פחות חשובים. אנחנו בעצם מציירים את זה, ואז אפשר לראות ככה, פרי מפרי בעצם מכיל את בקר פה, נגיד אני תכתוב את הרשימה, בקר וצון, זה כמובן מהפסוק עצמו, יין ושחר גם זה מהפסוק עצמו, ודגים ועופות. שימו לב מה אני כותב כאן. אני כותב כאן את הפריטים שנכללים בצד, בקטגוריה. המאפיין הזה כולל את אלה, נכון? כמובן שאלה לא באמת נמצאים כאן, הם נמצאים כאן, נכון? כיוון שגם ולד ולדות הארץ כולל את כל זה, וגם גידולי קרקע כולל את כל זה. אני רק כותב את זה פה בצד.
כולל זה, זה כולל?
מה?
גידולי
קרקע. לא, סליחה, לא, 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 טעות שלי. רגע, עוד רגע. גידולי קרקע זה מכיל את עופות, נכון? ודגים זה מחלוקת, נכון? אם זה גידולי קרקע או לא, נכון? אז דגים אפשר להגיד בסימן שאלה. אוקיי? אז ברור שזה נמצא בתוך פרי מפרי, כי דגים ועופות שניהם זה פרי מפרי, זה ברור לכל הדעות. אז זאת אומרת שגידולי קרקע זה בתוך פרי מפרי, נכון? וולד ולדות הארץ לא מכיל אותם, אז הוא עוד יותר בפנים, אוקיי? לכן ברור שזאת דיאגרמת ון, בסדר? אוקיי, אז עד כאן בעצם איתרנו, עשינו שני שלבים של הדרשה. איתרנו את הצדדים הרלוונטיים, זה ולד ולדות הארץ, גידולי קרקע ופרי מפרי, וציירנו את היחסים ביניהם. את היחסים ביניהם זה עניין למדענים, לא לאנשי הלכה. אתה צריך לבדוק עכשיו האם כל מה שהוא ולד ולדות הארץ הוא גם גידולי קרקע או שלא. צריך לעבור על כל היצורים בעולם ולראות האם זה קיים או לא קיים. אני, כיוון שאני לא מכיר את העניינים האלה, ואני לא יודע מה ההגדרות בדיוק שחזל השתמשו בהם, אני פשוט מנסה להבין את זה מתוך הסוגיה. אני מנסה לראות איך חזל ראו את זה, כי מבחינתי אני משחזר את מה שחזל עשו. אבל כשאנחנו באים לדרוש את התורה, אז אין לרשותנו את האינפורמציה הזאת. האינפורמציה הזאת אנחנו צריכים לאסוף בעצמנו. אנחנו צריכים להחליט עכשיו מה היחס בין המאפיינים האלה. פשוט צריך להסתכל סביבנו ולראות מי כולל את מי וכן הלאה. רק אני פה עושה שחזור של מה שחזל עשו, אז אני, יש לי את הפריבילגיה פה להשתמש בעניין הזה. יפה, השלב הבא, מה אנחנו עכשיו צריכים לעשות? זה כמעט הסוף. מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות עכשיו זה להחליט איפה עובר רדיוס ההכללה. עכשיו תראו מה קורה פה. ברור שפה ולד ולדות הארץ זה כולל את ארבעת הפריטים של הפסוק. הם כולם נמצאים בפנים. נכון?
פה. אחד.
נכון? כולם נמצאים בפנים. כשאנחנו עושים הכללה, כשאנחנו רואים את זה פשוט ויזואלי. אנחנו עושים הכללה, יש לנו אפשרות לעשות הכללה כזאת. אולי זה גם את גידולי הקרקע. יש לנו אפשרות לעשות הכללה כזאת, אולי זה כולל גם פרי ופרי. אחרי שציינו את הדיאגרמת ון, אנחנו מיד רואים מה האופציות להכליל. אבל איך אנחנו יודעים איזה מהאופציות לבחור? את זה אנחנו עושים לפי האופן שבו כתוב הפסוק. אם בפסוק כתוב כלל ופרט וכלל, זה אומר לנו משהו אחד. אם כתוב כלל ופרט, זה אומר לנו משהו אחר. אם כתוב פרט וכלל, זה אומר לנו משהו שלישי. אז בואו נמשיך לקרוא את הגמרא. הגמרא אומרת כך: מאן דמרבי עופות, מאי טעמי? מי שמרבי עופות, שימו לב, זה זה, נכון? עופות זה פה. הקו הזה, שימו לב, הקו הזה זה הקו שמתחת לעופות. איפה זה? זה הקו שמתחת לשתיים. זה אחד, נכון? עכשיו אני מתרגם את הטבלה לדיאגרמת ון. זה אחד, זה שתיים, נכון? יש עוד דגים שיכול להיות שזה גם כולל דגים או לא כולל דגים, זה, אז יכול להיות שזה גם שלוש, זה מחלוקת. אוקיי? עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל איפה באמת עובר הקו? מה תוצאת הדרשה? זה גמרא אומרת ככה, מאן דמרא ביופות מאי טעמי, ומאן דממעיט תופות מאי טעמי. מאן דמרא ביופות כסבר, כללא בתרא דווקא. פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט. והתרבו להו כל מילי. ואהני כלל הקמה, למאותי כל דלא דמילי משני צדדים. עד כאן, עוד רגע נמשיך. רק מי שממעיט עופות, שימו לב, ממעיט עופות כראשו הוא נמצא כאן, נכון? מי שמעביר את הקו פה, קו מינימלי, הוא ממעט את העופות. איך הוא הגיע לזה שזה רדיוס ההכללה? אתם רואים את הסוגיה הכי בנויה, פשוט מלמדת אותנו את סדר העבודה, זה כמעט כמו מתכון, נכון? מי שעכשיו מעביר את הקו פה, עכשיו הסוגיה מסבירה לנו איך, איך זה יצא לו שהוא העביר את הקו כאן. אז הגמרא אומרת ככה, יש לנו הרי מבנה כזה, בפסוק, פשוט לשון הפסוק, נכון? המאן דאמר הזה אומר, כללא בתרא, בתרא הוא כמה?
כמה.
כללא כמה דווקא. מה זה אומר? שאני מנתח את המבנה המשולש הזה, כשאני מתחיל בצמד הראשון. כללא בתרא דווקא, זה להתחיל בצמד השני, ואז להוסיף את הרכיב השלישי. זאת אומרת, יש לי בעצם שתי מידות רב יסודיות, כלל ופרט, ופרט וכלל. ואני משתמש במידות האלה כדי לדעת מה לעשות עם המידה המשולשת, כלל ופרט וכלל. איך אני עושה את זה? אז זה תלוי, איפה מחלוקת. השאלה אם אני מתחיל מההתחלה או מתחיל מהסוף. כלל הקמה דווקא זה אומר...
טוב. אז נזכיר רק איפה עמדנו, נמשיך הלאה. דרשות של כלל ופרט, נתתי איזושהי הקדמה על דרשות כלל ופרט, על מידות הגיוניות ומידות טקסטואליות, ומידות כלל ופרט, חוץ מגזרה שווה, מידות כלל ופרט אלה המידות הכי נפוצות, הטקסטואליות הכי נפוצות. אז לכן שלושת המידות האלה בעצם פחות או יותר
היקש זה לא
נפוץ? היקש הוא לא אחד מהמידות של רבי ישמעאל, אבל הוא גם לא חושב שהוא נפוץ באותה מידה. אז אחר כך צריך לספור קצת יותר קשה גם לאתר מה זה היקש, כי הוא לא תמיד מוצג באותה צורה. בכל אופן, מתוך ה-13 מידות של רבי ישמעאל נדמה לי ש שני בנייני אב וקל וחומר שעשינו בחלק הראשון של הסדרה, שלושת המידות של כלל ופרט שאנחנו עושים עכשיו, ונגיד גם עוד גזרה שווה מכסה לדעתי 98% מהדרשות. זאת אומרת, דבר שיצא מן הכלל ללמד, אולי יש עוד כמה, כל השאר יש כאלה שמופיע אחד בכל ספרות חז"ל או שניים, כמעט לא מופיעים.
אז למה מופיעים? אז למה
מופיעים?
טוענים שזו מידה
שהתורה
נדרשת
בה
ככלל, שאפשר
לדרוש
ככה את התורה,
אם הוא מופיע פעם אחת. אפשר, במקורות שלנו אנחנו לא מוצאים הרבה שימוש שעשו בזה. ברמה העקרונית אפשר. יש לפעמים מצבים שיש כל מיני דרשות שאנחנו לא מצליחים בעצם לאתר על מה הן מבוססות, אבל ביסודן, בשורשן, הם התחילו מאיזושהי מידה דרש. תוספות בכמה מקומות למשל מצביע על זה שדרשה מסוימת שהגמרא עושה זה בעצם כלל ופרט. מה אפילו לא אומרת את זה. אבל זה כלל ופרט. כך שלפעמים, חלק מהדרשות שלפנינו, אם היינו חופרים בהם, היינו מוצאים שעשו שימוש אולי באחת מן המידות, אחת מן המידות בלי להגיד את זה.
בדף היום יש עכשיו.
מה?
בדף היום יש עכשיו משהו. כלל ופרט, פרטוקלן, דנים שם.
אוקיי. בכל אופן, אז אמרתי כבר, אני חושב, שמבין הדרשות של חז"ל, המספר הדרשות שמבוססות על אחת המידות של רבי ישמעאל הוא זניח לחלוטין. זאת אומרת, כמעט ואין. רוב הדרשות הן איזו דרשות על כל מיני דברים שקשה אפילו להגדיר מה מידת הדרש שמשמשת שם. טוב, אבל לענייננו, לכן
אני... איך דווקא המידות של רבי ישמעאל התקבלו כ...
לא יודע. ששאלה המידות שעברו איזושהי המשגה, עברו איזושהי המשגה תקופתו של רבי ישמעאל, והוא הצליח להגדיר איזשהו כלל מחייב. השאר ומין דברים מקומיים שעוד לא מצאו או לא ניסחו. כלל מחייב שאתה יכול להכין אותו בכל מקום שאליו אתה מגיע. אני חושב שיקולים מקומיים שעוד לא התנסקו, עוד לא התפרמלו. טוב, אז לגבי כלל ופרט, אמרתי שזאת מידה טקסטואלית שיסודה בעצם בצורת הביטוי של התורה. צורת הביטוי של התורה היא זו, היא זו שמהווה את הטריגר לדרשה, להבדיל מקל וחומר ובנייני אב, ששם אין שום רמז בפסוק, בטקסט המקראי, שאומר לנו לעשות מזה קל וחומר, לעשות מזה בניין אב. כלל ופרט, צורת הכתיבה של התורה היא זו שנותנת לנו את האישור או את הטריגר לבצע, אם יש פה דף, לבצע דרשה של כלל ופרט. לכן קראתי לזה מידה טקסטואלית. אמרתי שהדרשה שמופיעה בסחוליון, בברייתת הדוגמאות של רבי ישמעאל, הדרשה הקנונית, כאילו של כלל ופרט, זה הסוגיה הזאת, הסוגיה של עירובין. אני חושב שזה אומר א' שהיא קדומה מצד אחד, יחסית קדומה, מצד שני נדמה לי ששם זה כבר היה מאורגן, הכלי הזה של כלל, הכלים האלה של כלל ופרט, ואנחנו נעבור על הסוגיה ואנחנו נראה שבאמת בסוגיה הזאת זה מופיע בצורה הכי מסודרת שיש. כל שאר הסוגיות זה בלגנים גדולים, ואחרי שאנחנו נבין מתוך הסוגיה הזאת איך העסק הזה עובד, נוכל להתחיל לנסות ולפענח.
זו סוגיה שהכינו מראש בהגדרה כדי לעשות פורמליזציה.
אלא אם הכינו, אבל כך יצא. זאת אומרת, זאת סוגיה שבה יש פורמליזציה ממש אידיאלית, מסודרת, שיטתית לגמרי, של דרשות של הלוחד.
זו הסיבה שאנחנו פעמים שהיא קדומה יותר?
לא יודע, אני רק במקרה אומר שהיא גם קדומה יותר. זאת אומרת, היא קדומה יותר. יש היום יותר קדומות, אבל היא נוצרה, אני חושב, בשלב הראשון שבו כבר הייתה המשגה ברורה של הכללים. משם והלאה זה כבר דרשות קצת יותר מאוחרות. מה שהיה קודם זה דברים מבולבלים, בעיניים שלנו נראים מבולבלים. זאת אומרת, כי חכמים בכלל לא ניסו להכניס את זה לתוך איזשהו דפוס מנוסח, כי עוד לא היו דפוסים מנוסחים, פשוט עשו מה שהם חושבים באותו מקום. אחרי שיש לנו את הכללים שאנחנו ננסח אותם מתוך הסוגיה הזאת, נוכל לקחת אותם ולנסות לפענח סוגיות נוספות. לכן הסוגיה הזאת בעיניי היא מאוד מאוד מרכזית, דווקא בגלל שזה מופיע בצורה כל כך נקייה. בשום סוגיה כמעט זה לא מופיע בצורה כל כך נקייה. אז אני ננסה להראות את זה. אז מה שהתחלנו לעסוק בנושא של פדיון מעשר שני, זה הסוגיה בעירובין. מזכיר לכם את הטבלה למטה, שבעצם כבר מסכמת את הפריטים שעולים מקריאת הסוגיה. אני כבר את הטבלה הזאת עשיתי אחרי שקראתי את הסוגיה. ויש פה בעצם פריטים שהולכים מלמטה למעלה, כן, מים ומלח זה הכי פחות ראוי לפדיון מעשר שני, ובקר וצאן יין ושחר, אלה הדברים שכתובים בפסוקים עצמם. אלה ודאי נכללים במה שאפשר לבדות לקנות בכספי מעשר שני. כל האלה שבאמצע זה דבר מעל דבר. איך אני יודע זה דבר מעל דבר? פשוט מתוך מהלך הגמרא, כמו שאנחנו נראה עכשיו. בפעם הקודמת התחלנו לעלות שאני מתחיל מכלל ופרט, ואחרי זה מתקן, כי יש פה עוד תוספת של כלל, זה צריך לתקן משהו. הכלל הבא פה דווקא אומר אני מתחיל מפרט וכלל, והתיקון הוא הכלל הראשון. אז בשביל זה אבל צריך לדעת מה עושה כלל ופרט ומה עושה פרט וכלל. אז לזה רש"י מסביר לנו כאן, לא הבאתי לכם את רש"י, אני אקרא לכם אם תרצו. ואף אלי פרט וכלל ואף אלי פרט וכלל ונעשה כלל מוסיף על הפרט ומרבי כל מילי. מה זה אומר? פרט וכלל, מה זה עושה?
מרבה הכל.
מרבה הכל, נכון? זאת אומרת, אם היה כתוב רק פרט וכלל, כבר אומר לנו רש"י, הקו היה עובר פה, נכון? מרבה הכל אם היה כתוב רק פרט וכלל. אבל לא כתוב רק פרט וכלל, כתוב עוד כלל בהתחלה, נכון? אז צריך להוריד דרגה, צריך לרדת לפה. זאת התיקון של תוספת עוד כלל אומר לנו אל תעשה פרט וכלל יותר מצומצם, לא הכללה כל כך רחבה, אוקיי? אז זה מה שרש"י אומר. וכלל הקמא אתי למיעוטי, למה כלל ראשוני ממעט ולא מרבה? כלל לכאורה צריך לרבות.
כי אם יש לך את הכל, אתה צריך
להחליט
משהו.
לא, ברור, אבל מה הרעיון? מה הרעיון? הרעיון אחרי זה מאוד פשוט.
יש לך שני כללים, אז
כשיש פה פרט וכלל,
כמו מערכת וגם של
תנאים. קודם כל צריך להבין את אלה. פרט וכלל, פרט וכלל מה זה? הכלל בא ומוסף על הפרט, הוא מוסיף הכל. אז אם כתוב בפסוק פרט ואחריו כתוב כלל, התוצאה היא הכל, כל מה שדומה באחד מהצדדים לה...
אבל אם כתוב קודם כלל ואחרי זה פרט, זה ברור שזה בא להוריד, ולכן גם פה זה חייב להוריד.
בדיוק. נכון? עכשיו פה, כלל שמופיע אחרי הפרט, בא לרבות אותו. כלל שמופיע לפני הפרט, מטרתו למעט. הפרט בעצם ממעט את הכלל, אפשר לקרוא לזה אפילו. הפרט אומר, אל תלך אל הכלל, תעשה פחות. אוקיי? בעצם אנחנו נראה בהמשך עוד מה בדיוק זה עושה, אבל פרט הוא כלל מרבה הכל. הוספת כלל בהתחלה, זה הולך לכיוון הממעט. אתה צריך להוריד צד אחד.
וזו גם הסיבה שהוא עובד מהסוף להתחלה. כי הוא אומר ריבוי, ואז אחרי זה תמעט ממנו חלקים, אני מניח.
זה המנדמה כלל, אתה תרדף פה, אבל יש מנדמה לזה.
זה הרציונל מאחורי זה. תיקח את הזה, ואז תראה כמה אתה יכול למעט ממנו.
כן, אבל אותו רציונל אני יכול להגיד גם להפוך. אני לא יודע למה הוא בחר בזה, אני לא יודע. אבל זה הכיוון הראשון. עכשיו שימו לב, מבחינת מספרי צדדים, הדבר שנמצא פה, בכמה צדדים הוא דומה לאלה? למה שכתוב בפסוק?
באחד.
אחד, נכון? זה נקרא דמיון של צד אחד. זאת אומרת, התוצאה, אם כתוב, אתה יכול להתחיל לסכם, התוצאה של פרט וכלל זה רדיוס הכללה של צד אחד. זה רדיוס ההכללה. נכון? אני אוסף את כל הצדדים, כל מה שדומה באחד מהצדדים לרשימת הפריטים שכתובים בפסוק, גם עליו יחול הדין. הכללה מקסימלית. זה נקרא צד אחד. יפה. עכשיו, כלל ופרט וכלל, מה זה עושה?
זה הדרגה אחת
אחרי
הכי
נעמי. זאת אומרת?
שני צדדים.
שני צדדים. נכון? מה זה מה שדומה בשני צדדים? זה כל מה שנמצא בתוך זה. כי כל מה שנמצא בתוך זה, נגיד למשל פריט שמופיע פה, העופות, באיזה שני צדדים הוא דומה למה שכתוב פה? זה פרי מפרי, נכון? כי הוא נכלל ברדיוס הגדול. וזה גם גידולי קרקע. אבל זה לא פלט ולדות הארץ, בזה זה לא דומה למה שיש בפנים. אז זה דומה רק בשני צדדים. כל מה שנמצא ברצועה הזאת, דומה בשני צדדים. כל מה שנמצא ברצועה הזאת, וכמובן גם מה שבפנים, דומה בצד אחד. לפחות בצד אחד.
אין חובה לדווקא שלושה צדדים, לא פה.
באופן עקרוני לא, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל המקרה הקנוני הוא שלושה צדדים. יש סוגיות שמהם נראה שאנחנו אפילו שואפים בדווקא תמיד לקבוע שלושה צדדים. אבל זה עוד... אני אדבר על זה. אבל בינתיים, אני מסביר את הסוגיה הזאת כי היא פשוטה, אני לא רוצה להיכנס לכל ההתחכמויות של הסמכות בכל מיני סוגיות אחרות. אוקיי, אז זה מתנו את שני אלה. עכשיו, זה המן דאמר כלל הבטרה דווקא, השיטה הזאת. השיטה הזאת בעצם אומרת לי, או צד אחד, אם זה הפרט או כלל, זה הצד אחד, אבל כיוון שיש מבינה לשונה, זה שני צדדים. אז מי שאומר שאנחנו מרבים גם את העופות, הוא סבר שכלל הבטרה דווקא. זה שורש המחלוקת. איך לדרוש כלל ופרט וכלל? האם אנחנו מניחים כלל הבטרה דווקא? או, עכשיו אני אסביר את הצד השני, כלל הקמה דווקא. איך עובד כלל הקמה דווקא? אנחנו מתחילים מכלל ופרט, ואומר לנו רשי, בכלל ופרט הוא כלל הקמה דווקא, רגע, ומד ממעט עופות כסבר, כל איך הדעיקה כלל ופרט, כלל ופרט, כלל הקמה דווקא. ואין בכלל אלא מה שבפרט. מה זה אומר שאין בכלל אלא מה שבפרט?
שזה רק אחד. כאילו רק העיגול האמצעי.
לכאורה זה שלושה צדדים, נכון? כל מה שדומה לגמרי. נכון? כל פה נראים שלושים. רק מה שדומה לגמרי. אל תכתבו את זה, לא מדויק.
עוד
זה עוד לא עוד לא מדויק, נדמה לי תכף אני אסביר, נדמה לי זה לא שלושה צדדים, כן, זה לא שלושה צדדים, עוד מעט נראה. אז זה מתחיל. עכשיו כשאנחנו מוסיפים עוד כלל בסוף,
אנחנו מרבים עוד
משהו, נכון? אז אומר לנו רשי, מה היה צריך להיות? אנחנו מרבים עוד משהו, אז מה היה צריך להיות פה?
גם פה.
שני צדדים, אנחנו חוזרים לאותו מקום, אז מה המחלוקת בין כלל הקמה דווקא לכלל הבטרה דווקא? לכן ברור שזה לא נכון.
אם יש יותר.
לכן, לא, אבל פה אנחנו עוסקים בשלושה צדדים, יש רק שלושה. לכן ברור שזה לא נכון.
וזו הסיבה שרוצים לשאוף לשלושה צדדים, כי יש לנו...
עוד מעט, אל תקדימו אותי, אני חייב להסתבך. כלל ופרט זה ארבעה צדדים, לא שלושה. כשארבעה צדדים זה רק ביטוי מתמטי, אין פה ארבעה צדדים. ארבעה צדדים פירושו רק הדברים שכתובים בפסוק, אפילו לא מה שדומה להם בכל הצדדים. הרי יש עוד דברים שיכולים לדמות לארבעת הדברים האלה בכל הצדדים שלהם. לא, רק מה שכתוב בפסוק. והראשונים מסבירים, זה נובע מהשאלה למה צריך את מידות כלל ופרט ואת מידת בענייניו. הראשונים על הברייתא של המידות מסבירים שמטרתה של מידת כלל ופרט, בשמה בכלל צריך אותה, כדי שלא נעשה בניין אב מהפרט. תדעו? כדי להגיד לנו רק הפרט, לא שום דבר מעבר לזה. זאת אומרת שכלל ופרט מונע אפילו את ההכללה של בניין אב, שעוד מעט אנחנו נראה, זאת הכללה קטנה יחסית. אין, רק הפריטים שכתובים בפסוק. אז אני קורא לזה ברמה המתמטית ארבעה צדדים. כאילו יותר משלושה. שלושה צדדים זה גם הכללה.
זה בעצם לא צדדים, זה אותם
פרטים ספציפיים. בדיוק, אני קורא לזה רק בשביל השלמות, ארבעה צדדים, רק פשוט כדי שיהיה נוח לטפל בזה. אוקיי? ואז אם נוסף כלל בסוף, אז זה ימעט את זה לשלושה. בשלושה צדדים איפה אנחנו נמצאים? זה מה שדמה בשלושה צדדים, נכון? אז זה הוויכוח. האם העופות בפנים או העופות בחוץ?
הצדדים בעצם לא יהיו כלום, אתה קורא לזה ארבע צדדים, כדי שלא יעשו מזה בניין אב, וזה לא כולל כלום, ולכן.
עכשיו, אז מה זה אומר בעצם? שהוויכוח אם מרבים עופות או לא מרבים עופות, הוא בעצם ויכוח האם רדיוס ההכללה הוא פה או פה. שזה אומר האם אנחנו עושים דמיון בשלושה צדדים, או דמיון בשני צדדים. ומה הוויכוח בשורשו? איך אנחנו מטפלים במופע משולש כזה של כלל ופרט וכלל? אם אנחנו אומרים שכלל הבטרה דווקא, אז פרט וכלל לוקח אותי לצד אחד, הכלל הזה מוריד אותי לשני צדדים. אז בטרה דווקא נותן לי את התוצאה הזאת, דמיון בשני צדדים, זה בטרה דווקא, הוא בדרך כלל יותר רחב. כמה דווקא, כמה זה כמובן משהו מצמצם יותר, לכן יותר צר, בסדר? כמה דווקא, מה זה אומר? כלל ופרט זה ארבעה צדדים, והכלל הזה מוסיף עוד צד אחד, כי כלל בסוף הרי מרבה, כלל בהתחלה ממעט, כלל בסוף מרבה, בסדר? אז זה חוזר לשלושה צדדים, ואז אנחנו מגיעים לפה. אז הוויכוח בין אביי לבין רבינה, האם העופות בפנים או העופות בחוץ, לא הוויכוח, סליחה, הוויכוח בין הברייתות, הבעיה זה רבין הזה רק שאלה אם זה עופות או דגים. הוויכוח בין שתי הברייתות, זה הוויכוח האם זה פה או פה, לא משנה כרגע אם זה עופות או דגים פה, האם כלל הבטרה דווקא או כלל הקרמה דווקא. זה בעצם הוויכוח. ועכשיו בעצם אנחנו יודעים הכל, המידת כלל ופרט. כי בעצם עכשיו אנחנו יכולים לכתוב טבלה שלמה, שאומרת ככה. יש לנו כלל ופרט, יש לנו כלל ופרט וכלל, ויש לנו פרט וכלל. בסדר? עכשיו, זה בטרה דווקא, וזה קרמה דווקא. העסק פה ממש בנוי בצורה ששום סוגיה אחרת לא מצליחה. ברגע שעלינו על הסוגיה הזאת הבנו את העניין. כל שאר הסוגיות זה ברדק נוראי. כלל ופרט, אמרנו, זה ארבעה צדדים לפי שניהם, אין ויכוח על זה. הוויכוח ביניהם אגב הוא רק במופע משולש. שני אלה אין ויכוח, נכון? זה צד אחד.
רגע, כמה שתגיד אותו
כלל
הזאת?
שלוש על
ארבע
שורות על שלושה טורים. פה בטרה דווקא, אז אנחנו מתחילים מפרט וכלל. פרט וכלל זה אחד, יורדים לשתיים, אז פה זה שלוש. אוקיי? עכשיו נשארו לנו שתי שאלות. שאלה אחת זה, חסר לי פה עוד מידה. מה אם פרט הוא כלל ופרט?
זה מגיע, זה ברור שזה לא יכול להתקיים, כי אתה...
למה? זה, מה אם זה? פה בסוגיה לא מופיע, אבל ברמה העקרונית...
אין לנו מושג מה פרט עושה על משהו שכבר יש עליו כלל ופרט.
למה? יש לנו הרבה מושג.
מה הוא עושה?
פרט בסוף ממעט, אנחנו יודעים. פרט בהתחלה, הרבה, בדיוק אותו דבר כמו הכפוך.
מה ההבדל? אם היה לנו פרט
וכלל
ופרט, מה היה
יוצא להם?
זאת אומרת,
הדעות היו נשארות... תכף נהיה, תכף נהיה. אבל קודם כל השאלה היא מה קורה עם זה. אז תגידו לי, מי אמר שיש שם מופע כזה בתורה?
מה
אולי לא צריך את המידה הזו, כי אין פסוק שבנוי בצורה כזאת. אבל יש סוגיה בנזיר שכן דורשת דרשה כזאת. יש פסוק כזה. יותר מזה, זה גם נדרש. יש לי עוד קושיה. מה הקדוש ברוך הוא עושה אם הוא רוצה להורות לנו לרבות בשלושה צדדים לפי השיטה של בתרא דווקא? או לרבות בשני צדדים לפי השיטה של קמא דווקא? הרי כל אחד מהשיטות צריכה להסביר לנו מה זה כלים. הקדוש ברוך הוא צריך לבנות שפה לוגית שתצליח להגדיר לנו כל רדיוס הכללה שהוא רוצה. אם הוא רוצה שנכליל בצד אחד, הוא כותב את זה בצורה כזאת. אם הוא רוצה שנכליל בשני צדדים, בצורה כזאת. שלושה צדדים, ארבעה צדדים וכן הלאה. וכל אחת מן השיטות, הן כלל הבטרה דווקא, והן כלל הקמה דווקא, צריכות לתאר לי ארגז כלים שלם. אחרת יש משהו שחסר בשפה. השפה לא יכולה לתאר הוראה, תעשה הכללה של שני צדדים או של שלושה צדדים. עכשיו כמובן ששתי השאלות האלה מתארצות בעד הדי. כי בואו נעשה את החשבון, מה קורה עם פרט וכלל ופרט.
זה מגיע לאותו מצב.
לפי אותו חשבון בדיוק, בואו נראה. התיאור שלו בדיוק משלים את מה שחסר.
זה יוצא 2 ו-3.
נכון?
3 ו-2.
בואו נראה. בתרא דווקא, שיטת בתרא דווקא, כן? אז אנחנו מתחילים מכלל ופרט. נכון? כלל ופרט זה 4. ופרט בהתחלה?
3.
שלוש, לא? שלוש. פרט בהתחלה מרבה. פרט בהתחלה מרבה, לכן זה פחות צדדים. כלל בהתחלה ממעט, פרט בהתחלה מרבה. כי פרט וכלל זה הריבוי המקסימלי. פרט בהתחלה זה משהו שממנף ריבוי. בסדר? אז זה 3. מה קורה לפי כמה דווקא? אנחנו מתחילים מפרט וכלל. מה זה פרט וכלל? 1. ו... פרט... רגע. כן, פרט בסוף. מצמצם, פרט בסוף תמיד מצמצם, כלל ופרט זה צמצום, לכן יותר צדדים צריך דמיון, לא אחד, שניים, זה צמצום, נכון? ככל שיש יותר צדדים, הקבוצה יותר מצומצמת. תשימו לב מה קרה פה, בדיוק המידה שחסרה פה בסוגיה, שלא ידענו מה עושים איתה, היא זו שמשלימה את ארגז הכלים. זאת אומרת, לפי שיטת בתרא דווקא, המידה הזאת היא בעצם זאת שיכולה לאפשר לתורה להורות לנו לעשות ריבוי של שלושה צדדים. ולפי הקמא דווקא, זה המידה שעוזרת לנו לרבות בשני צדדים. וזה המבנה המושלם של מידות כלל ופרט. בסדר? והסוגיה הזאת היא היחידה שמצאנו שמציגה מבנה שלם, קוהרנטי לחלוטין, מסודר, מדויק, מוגדר, ממש אפילו דידקטי. אני לא אתפלא אם זו סוגיה שאפילו בנו אותה בצורה כדי ללמד את העניין הזה, למרות שעוד פעם, כשקוראים את זה במבט ראשון זה מין נראה אוסף של דברים לא מובנים. אבל אני חושב שאם אנחנו מסבירים את זה ככה, הכל ממש חלק, זה סכין בחמה. וזה משתלב פה בדיוק בחורים החסרים. זה לא מופיע בסוגיה. אז את זה אני עושה השלמה על סמך ההיגיון שלמדתי מהסוגיה. ההיגיון שלמדתי מהסוגיה זה ההיגיון של שלושת השורות העליונות. עכשיו אני שואל את עצמי שתי השאלות, אז מה עושים עם פרט וכלל ופרט? אני כבר יודע את ההיגיון של בתרא דווקא וקמא דווקא, ואני גם שואל את עצמי מי עושה את הריבוי בשלושה צדדים ובשני צדדים לפי כל שיטה שזה חסר, ואני פתאום רואה שזה בדיוק מסתדר. אז זה ברור לי שיש פה עוד מידה. אם אני הייתי כותב היום ברייתות מידות, הייתי עושה 14. אצל רבי ישמעאל עוד לא המשיגו את זה.
מה, שהמשיגו?
פרט הוא כלל ופרט.
זה אינטואיטיבי, לא המשיגו את האינטואיטיבי.
כן.
או שהם לא הרגישו צורך, כי פשוט הם אומרים שיטה שלושה אחת.
זה מכלל בכלל ופרט הוא כלל. ברור, אני אומר, הרי זה התהליך שתיארתי גם בפעמים הקודמות. התהליך הוא שכל המידות היו קיימות תמיד. רק עם הזמן, יותר ויותר מהן מתפסלות, מתנסחות והופכות למידות עצמאיות. אצל הלל הזקן, אם אתם זוכרים, הייתה מידת כלל ופרט אחת. אחרי זה רבי ישמעאל יש לו 3 מידות כלל ופרט. למה? מה, המציאו עוד 2 מידות בדרך? לא, מה שהילל קרא מידת כלל ופרט זה כל הטבלה הזאת כולה. מידת כלל ופרט זה מה עושים כשהפסוק עובר מלשון פרטית ללשון כללית באופן כללי. 3, 2, לא חשוב, בסדר, זה אוסף שלם של כללים שהם כולם עם אותו רעיון, שהמעבר מלשון פרטית ללשון כללית אומר לי תקבע את רדיוס ההכללה. עכשיו, בדור יותר מאוחר, המשיגו את זה, ועכשיו אני כבר, יש לי כלים מתמטיים שאומרים לי לפי הנוסח של הפסוק לקבוע את רדיוס ההכללה, כמה צדדים אני מחליט. ואז על הדיאגרם הדבן אני יכול לקבוע בדיוק מה יוכלל מהפסוק הזה ומה לא יוכלל מהפסוק הזה. ולכן רבי שמעל כבר קודם שלושה כללים, הוא לא ימציא שניים, הוא פירט את הכלל של כלל ופרט, את העיקרון של כלל ופרט, הוא פירט אותו, הוא פירק אותו לשלושה תת מידות. ועכשיו יש לו שלוש. אני לאור סוגיית נזיר הייתי עושה ארבע, הייתי אומר יש 14 מידות רש, יש יותר, לא משנה, אפשר להמשיך ולהמשיג את זה, וכבר עשו כבר יותר מ-70 מידות רש ברבי שרי הגאון ועוד יותר מאוחרים. הרש מכינון בספר הקריטות עושים כבר הרבה יותר מידות, כי זה באמת הולך ומתקדם לאורך הדורות, אבל זה לא מומצא, זה רק הולך ומתפרט יותר ויותר, מה שתמיד עשו, תמיד עשו את זה, רק לא נתנו ניסוח מדויק ופרקו את זה לשני כללים. אמרו, תראה, כשזה שלל ופרט, תבין שהתורה רוצה שתכליל. איך להכליל? אני מבין אינטואיטיבית איך להכליל, אני לא צריך כללים. כשאיבדנו את האינטואיציה, לא, כשאיבדו את האינטואיציה איך עושים את זה, צריך לייצר מתמטיקה, אין מה לעשות. אבל עוד לפני שהייתה המתמטיקה הזו, לחכמים כנראה הייתה איזושהי אינטואיציה, כשהם רואים איזשהו לשון מסוים בפסוק, הם מבינים עד כמה צריך להכליל. ולכן מידות כלל ופרט בעצם באופן כללי אצל הלל הזקן הייתה מידה אחת כזאת, זאת מידה שאומרת נא להכליל את הפרטים שמופיעים בפסוק לפי איך שהוא כתוב, והם עושו את זה אינטואיטיבית. וכשזה נאבד לנו ההבנה האינטואיטיבית הזאת, אז פתאום הגמרא שחזרה את זה ובנתה מזה כללים מתמטיים, וזה אלה. אוקיי? טוב, רצית להעיר משהו? אוקיי, אז זהו, נעצור כאן.